יום שני, פרשת נויח. שלום וברכה. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים מעניינים של הגאון הצדיק רבפורים שטיין פלוטשטיין, מחשבי הרבנים בארצות הברית ומגדולי השתדלנים למען היהדות, שהוא חושף אפיזודות מרתקות שקראו לו עם הנשיא האמריקאי זימי קרטר. הוא היה גם אותו רבי פרוים, עמד כמצביא מסור ונאמן, ימין צדיקי הדור, בראשותם, בראשות האדמו"ר מסדמר זצ"ל, שמסר בידו לפעול, להשתדל עבור הרבה פעולות לטובת הכלל והפרט. סיבב מסובב הסיבות, שהוא גם התיידד אישית עם גלי הרחבה של נשיאים בארצות הברית, תוכם נמנו הנשיאים ג'ימי קרטר, רונלד רייגן וג'ורג' הוא הראשון, עמי ידעת גם עם עשרות סנטורים וחברי כנסת. שרה מיוחדת שהתקיימה על ידי מערכת ברסלב גלובל, פרסמה בעילון דורות בסוכות האחרון, אז סיפר על איזה משהו מעניין שקרה במי נשיא ארצות הברית ה-39, ג'ימי קרטר. הוא מספר שאותו קרטר היה נשיא ידידותי, לא היה, היה שחצן, גאוותן. אולי ניכר בגינוני התנסות הנשיאותים כמו שאר הנשיאים, הוא היה אדם רציני שכיבד מאוד יהודים, במיוחד את החרדים. הוא הריץ את האורח החיים של היהדות החרדית. הייתה לו מעין חולשה כזאת, במרכאות, לדעת כמה שיותר על הדת היהודית, על החרדים. באמת מעניין לציין שהוא ריקד סביבו הרבה בעלי תפקידים ממוצא יהודי, יותר מכל נשיא אחר. ובתוכם נמנו גם הרבה יהודים שומרי תורה ומצוות. הוא מספר שפעם הוא הגיע לאיזו פגישה אצל מי שהייתה יד ימינו, יהודיה בשם וקסלר. המשרד שלה היה צמוד למשרד הפרטי של הנשיא בקומה העליונה, שליד המעון שלו. והוא אומר הוא מספר שבזמן שהוא היה אצלו במשרד, נכנס למזכיר של הנשיא ואמר שהנשיא קורא לי. הוא אומר שהוא התפלא מה הנשיא רוצה פתאום. טוב, הוא נכנס, כיבד אותי לשבת, ואז הוא התרעם כביכול, אמר לו, יתכן שהגעת לבקר הבית הלבן ולא נכנסת להגיד שלום? טוב, התנצלתי בפניו, התבטאתי בחיוך, שחשבתי שהנשיא בטח עסוק, יש לו אורח חשוב שהוא חכה לו בחוץ, הוא מספר שזה היה שמעון פרס מישראל, שהוא הבחין בו חוץ לחדר. לא רוצה להפריע. טוב, הוא ענה בביטול, האורח הוא יכול לחכות עוד קצת, לא יקרה כלום, יש לי לשוחח קצת כמה דברים חשובים. התפלאתי מה הדברים החשובים שצצו לו פתאום, שהוא רוצה לדבר. ואז הוא אומר לי שדחוף לשאול אותי מי זה רבי נקמן מברסלב. אז שאלתי אותו מאיפה הנשיא יודע עליו, רבי נחמן מברסלב, אז הוא מספר שאתמול צעדתי מהמשרדים הממשלתיים שהם מוקמים מול הבית הלבן, שמתי לב שמעבר לגדר עומדים שני בחורים יהודים ומנופים אליי בידיים שלהם, רוצים לעשות בתשומת ליבי. אז הסתקרנתי מה הם רוצים. ראיתי עליהם שהם לא יזיקו לי. ולמרות ההתנגדות של השומרי ראש שלי שכעסו מאוד, הגשתי להם לשמוע מה הם רוצים. כי בטיפוס שלי אני עממי כזה, הם מסרו לי שתי שקיות מלאות מצדיק יהודי בשם רבי נקמן. בברסלב כולם מתורגמים לאנגלית. אז הוא מספר שכל הלילה הוא היה ער וקרא את התורות האלה, הוא אומר שזה תורות עמוקות, מאוד ריגשו אותו, חרטו בלבו ראש עמוק, אז רציתי לשאול אותך מזה. הוא מספר שאחרי שדיברנו שעה ממושך, אז הוא שאל אותי מתי אני מתכן לחזור לניו יורק, אמרתי לו שיש לי עוד כמה פגישות, כאן בוושינגטון, ביניהם אצל איזה סנאטור ניו יורקי, ואז הנשיא הזמין אותי, הזמין אותי לחזור הביתה ביחד איתו. וכך הוא הזמין אותי לטוס במטוס המפורסם, Air Force One, ושם הוא שוב ישב איתי במטוס שעה ארוכה ודיבר איתי על יידישקייט, ועל עוד כל מיני נושאים שהוא רוצה לדעת עוד ועוד על יידישקייט. אני אספר שבאחד ימי חנוכה, תש"מ, לפני 40 שנה, אז התקיימה ביוזמה שלו, פגישה של חשובי הרבנים אצל הנשיא קרטר בעניין הצלת בתי העלמין היהודים באירופה. הוא סיפר
הוא תיאר את ההתרגשות של קרטר לקראת הפגישה, וככה גם במהלך שלה, ואת הראש המרב שהיא הותירה עליו. ספר שבדיוק באותו יום הייתה לנשיא פגישה בבית הלבן עם אחד המשפיעים החזקים במפלגה הדמוקרטית בשם אברד סמיאלס. היה יהודי, אבל לצערנו הוא לא שמר תורה ומצוות. גם הוא נוכח בפגישה עם הרבנים. ואחרי שהנשיא יצא, המשכנו לשאול ולדון, אז נקרא אותו אברד סמיאלס שייכנס לנשיא. אחרי שהוא יצא, אחרי זמן קצר הוא חזר עם פנים אדומות כסלק, הוא צחק כל כולו. הוא ניגש אליי והתריע בעץ ואמר, רבא, אני עוד אתחשבן איתך, שאלתי אותו מה קרה. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה הנשיא רצה ממני? פשוט לקח אותי, הוא שאל אותי, איזה יהודי אתה? אני שואל אותו, מה הכוונה שלו? הוא פשוט לתקוף אותי. אילו אני הייתי יהודי כמו החסידים, הרבנים האלה, אבל אתה, מה קורה איתך? אתה יהודי או לא? אם אתה יהודי תהיה כמוהם, אם לא, אתה לא יהודי. לצערי, הוא אומר, המסיים הרב, אצלו זו הייתה בדיחה חזקה, לא הפסיק לצחוק, אבל הנשיא התכוון את זה בשיא הרצינות. עד כאן בעניין הזה. אנחנו ממשיכים, פרשת שבוע, חז"ל אומרים, לא נחתם דינם של דור המבול, אלא על הגזל. סיפר הרב מנחם שטיין שליטה. יש מורה שמלמד בסמינר פתח תקווה, שהוא שמע עליה מעשה מפים שקרה לפני תקופה קצרה. היא חולמת בלילה בשינה על הסבא הצדיק שלה, רבי יובל יוסף, נפטר באותה שנה, והיא רואה אותו בחלום שהוא רזה כחוש. הפנים שלו נראות נפולות ושבועות, מחזיק בידיים רצועה של חגורה. הוא מסמן לה על החגורה שהוא צריך עזרה. מספרת שהיא תאורה בבעלה, לא הבינה מה החלום אומר לה. הרגשתי שזה כמובן מסר משמיים, אז שיתפתי את הבני משפחה. כל מי ששמע את זה נבלו עד עמקי נשמתם. והם סיפרו שבחודשים האחרונים לחייו הוא חלה, והגוף שלו התחיל להצטמק ולרזות מיום ליום. הוא היה כל כך רזה שהוא צריכים להדק את החגורה. מאוד. הוא היה נהג להתפעל בקביעות בבית הכנסת המפורסם מיצקוביץ', שהיה בו מניינים כמעט בכל שעה ביממה שיש בו. בוקר אחד, כשלקוח אחד הדודים, הוא מבחין שהמכנס של לבש הסבא עומד ליפול, אז מיד הוא נכנס אל אחד מרצני הערות שהיה בסמוך וביקש ממנו לעשות חורים נוספים בחגורה. הוא עשה עוד 5 חורים, ביקש 3 שקל. למרבה הצער הוא שם לב אותו דוד שאין עליו כסף, הוא התנצל והבטיח לו שבימים הקרובים הוא יביא לו. אלא שהשכחה תקפה אותו, ופשוט זה נעלם ממנו. אחרי כמה חודשים הסבא נפטר ועכשיו הוא מסמן לי. בפנים עצובות ושבורות על הרצועה, על אותה חגורה. מיד שהוא שמע הדוד את הסיפור, הוא מיהר בחנות של הרצן, והתחלנו לספר לו את כל המעשה של החלום. הרצן התרגש מאוד מהמעשה, הוא אמר, מדהים לראות כמה קפינים בשמיים, גם על 3 שקל. אני מוכל, בבת שיהיה, לסבא מנוחה בעולם העליון. הוא הודע למוכר, התעקש לשלם את זה, וראו זה פלא, הוא אומר, באותו לילה, הוא מספר את הנכדה, אני חולמת שוב על הסבא, אלא שעכשיו הפנים שלהם מהירות ושמחות. והוא אומר לי בזה הלשון, תודה שרבה שגרם נחת לנשמתי. הוא הסתלק מהחלום. ממשיכה אותו מורה ואומרת שהיא מלמדת בסמינר פתח תקווה, סיפרה את זה לכל מי שאני מכירה, שידעו כמה מקפידים בשמיים על כל שקל ופרוטה שלקחת ממישהו. כמו שהרמב"ם אומר, כל הגוזל את חברו שווה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו. דין פרוטה כדין נהר עם חז"ל. כמה אנחנו צריכים להיזהר בממון של החבר ואפילו בפרוטה. אם כבר עשה ולא זוכר, אם גזל ולא יודע מי גזל, יעסוק בצורכי ציבור, יתרום למוסדות ציבוריים מהשמיים יכופר לו. יש פה מאמר ארוך ונפלא של הרגוען, רבי שמואל בורך, גינות שליטה, שגירו קשור לפרשת שבוע, פרשת נוח שמדברת על בעלי חיים שהכניס לטבעה. אז יש פה מדריך תורני מרתק לגידול בעלי חיים, ועוד דברים שלא ידענו על מהלכי הארבע, בעלי הזנב, הנוצות והקרבולת. אז הוא מתחיל את המאמר שלו, שבעוד שהקדוש ברוך הוא זה שציווה את נוח להקים גם חיות בטבעה, יש אנשים, משפחות, שרוצות לגדל בבית שלהם איזה גן חיות קטן, פינת ליטוף, שכוללת כלוב, תוקים, ארנבות, אקווריום, אוגרים. השאלה היא מבחינה יהודית זה כדאי בכלל, אם יש מניעה לגדל בעלי חיים טהורים או שאינם טהורים בבית, אולי אדרבה כן כדאי לגדל, כדי לגדל בעצמנו את מידת החמלה והנדיבות. כבר שם הוא אומר, האם יש איסור בכלל של צער בעלי חיים בזה שמחזיקים אותו בשבי בתוך כלוב הקופסה? אז אני לא יודע, ביהודה נשאל על זה, והוא אומר, איש אחד שזיקה השם מנחלה רחבה, יש לו יערות ושדות, אשר תרמוס בהם כל חייתו יער, האם מותר לו ללכת שם ולראות ברובי ציד, או באותם בעלי חיים, או שזה אסור בגלל בעלי חיים, בעל תשחית? הוא עונה שם, הוא מעריך בעניין, והוא עונה שמצא דינן בזה איסור, ויראה את מהתרומוס הדשן, שכל דבר שיש בו צורך לאדם, אין בזה משום צער בעלי חיים, אפילו שזה רק להנאה ושעשוע, חושב את זה כצורך האדם. הוא מביא ככה מאוד פוסקים, משהו בצלייקב, סמסויפר, מלחצי צחוק, גרוס מוישה, שמותר לצער בעלי חיים בצורך אדם, וזה כולל את כל הצרכים שלו, גם שעשוע והנאה. גם הוא מביא גם גמורה, או בכמה שאומרת רבי שמואל אומר, מגדלים כלבים כופרים, כן? רש"י מסביר את זה, קטנים וננסים, שהם לא מזיקים, וחתולים, קופים, וחולדות, צנאים, מפני שעשויים לנקר את הבית מהעכברים. אז הוא אומר, הרב גינות, הוא מוכיח מזה שאם יש צורך בגידול לצורך מסוים, אז זה מותר, אפילו שהם לא טהורים, ושהם לא הזיקו. הגאון המופלא, רב פנחס זוויחי, שליטה, דן בהרחבה נפלאה בשוט שלו, שוט הטרס פז, הוא מביא את המדרש, אבל בשם מן חלפתי, שאל לו פרדס, והוא ראה שדוחיפת אחת, עשתה שם כן מאחד העצים. אז הוא אמר, מה מבקש אוף תמה זה בפרדס שלי? והוא סתר את הכן. אבל עדיין הוא אומר, האתרת פז, שאין בזה רעה שיש איסור, אלא ייתכן זה רק בשנת חסידים הייתה כאן. הוא מוכיח את זה מהגמור בו הוא מציע, שמסופר שם על רבי יהודה, שציווה על המשרת שלו להשאיר גורי חולדות ולצייר אותם. בזכות זה חדו איסורי כאבי השיניים שלו. כמובן שאם היה בזה איסור, זה לא היה עושה, או לא היה עושה את זה. מה שאחר חמונות אם יש בזה איסור. עכשיו מביא הרב גנות את דברי המדרש על הפסוק, כי יש דברים הרבה מרבים הבל. אמר המדרש, אלו מגדלי קופים וחתולים וסנאים, מה יש להם הנאה מהם? גם האורך מביא שמגדל אגוזים, תרנגולים, טבוסים. אף שהם מבקשים לאכול, אמר המדרש, יש בהם מאכל. אבל המגדל קוף או כלב, אין בהם מאכל, ועוד מבקשים לאכול. על זה אומר המדרש, נאמר, כי יש דברים הרבה מרבים עבד. גם בספר חסידים מביא את זה, שאת הפסוק, שזה המגדלים עופות לנוי ולקילוס, ומה שמוציא עליהם, אומר הספר חסידים, היה לו לתת לעניים. אז חז"ל מלמדים אותנו, שלא נחלה את זמננו ואת כספינו, על האכלה וטיפול, בבעלי חיים שאין בהם תועלת. שלא אוכלים אותם, לא סוחרים בהם, אז יש מה לגדל אותם. יש נושא מעניין נוסף שקשור לגידול ציפורי שיר. הגמורה בסויטו אומר, תום הרובה, זימרה בבייסה חורבה בסייפה. בגלל הפסוק, כל ישורר בחלון חר בסף כי ארזה עירה, ואפילו בית שמסוכח בארזים מתרועע, אמר שם מסביר, שאלה שמעמדים להם לתענוג גופות שמספסיפים בחלונות, אז מדברי המרשו שם למדנו שלדעת רובה, אסור לגדל עופות להתענג בהם, ובצפצוף שלהם, אבל האיסור הזה אגב אומר הרב גנות לא הופעה בהלוך למייסה. מדובר דווקא על גידול של ציפורי שיר שמשמעות קולות גמרה, ולא גידול בעלי חיים או ציפורי מי ויופי. הבשוט בצל החוכמה מעריך בזה. הרב גנות מזכיר גם שיש דינים לא מעטים שקשורים לאיסור מוקצה בעלי חיים שקטלים לנוי. שפוסקים רק עסקו בתחום מסורי טלטול, אבל לא בזה שיש איסור בעצם הגידול. הסיבה הזאת כתבו הספרים, אנחנו רואים שאין איסור לגדל בעלי חיים לנוי בשעשועים. ובכל זאת, גם אלה שמגדלים בעלי חיים הבא צריכים להיזהר, להישמר, לטפח ולא לצייר אותם. יש פוסקים שהתירו איסור טלטול מוקצה בשעות של העברה של דגים ועופות נוי מחמל הצל, שום צער בעלי חיים. הפליאות מספר על יהודי שהריזל אמר לו שהוא נענש מעונש קשה, על מה? על זה שהוא לא הפרוחים בחצר, ואשתו הוציאה את הסל שהפרוחים היו עולים עליו, אחרי אמא שלהם התרנגולת ונגבר להם צער. ולמרות שהאישה עשתה את זה בשגגה, נענשו בני הזוג במיטת הבן שלהם, השם הרחם. המעשה הזה מובא גם בקו היושר, בשם ספר חיידי עם קצת שינויים. שם אומר שהריזל אמר שהסיבה על אחד שהיו לו בנים ואשתו נהייתה הכרה לפתע. בגלל סולם שהתרנגולים היו עולים עליו לשתות מים, והזיז את הסולם ונהיה להם צער. הוא מסיים שם, בואו ראה מזה שהמצייר לבריאות מכניס את עצמו לסכנות גדולות. אז מהסיבה הזאת כתבו ספרים חשובים וינודאים כמו הפלא יועץ, אגרח בלאג'י בספרו צבא מחיים, לא לגדל אבזים ותרנולים בבית כי קשה להיזהר במצער בעל החיים. המערכו רב חיים ויטל כותב שלא טוב לגדל תורים בני עונה שיכול לגרם לו נזק בנפש חז ושלום. אפשר גם בהגאות, מקור חסד בצוות רבי יהודה החוסיד, מביא דברי הנוגד יומיצו שהוא כותב בשם האריזל, שלא יגדל תורים בני עונה כי ימותו בניו ולא יהיו לו בנים, לא עלינו. בקונטרס חופת אליהו, שבסוף הספר רשת חוכמו, אז הוא מביא שהמגדלים שמזקינים לפני זמנם. הוא כותב שיש בזה סוד השם לראה ושם רחם. אז מה נעשה למייס ששואל הרב גנות? מגדל או לא? אז הוא אומר שיש לא מעטים פוסקי זמננו שעסקו בזה. הוא אומר שרובו ככולו של החומר נאסף היטב בשוד התרז פז שהזכרנו. הוא כותב את הסיכום הבא, מותר לאדם לגדל לביתו ציפורי תוכי דגי נוי, אבל פי שבעלי חיים שאינם טהורים. לכן נותר להם מחזיק חנות לתחביבים להסתכר בהם, למכור אותם לאחרים, ובלבד שהמגדל והמחזיק ברשותו צריך להיזהר ולמנע מלצייר אותם, וצריך לגדול שיהיה להם תמיד בזונות. ושנגמר האוכל שלו, האוכל שלהם, אסור לו לאכול עד שיאכיל אותם קודם. אבל אומר, מגידול יונים ראוי להימנע בהחלט. בכל אופן אומר, יזהר לא להשקיע עצמו יותר מדי בדברים האלה, אלא לפני לפה לעבודת השם ולתורתו, כי הם חיים ובורך אמינו. כל המרחיק את עצמו מלהתעסק בעניינים האלו, הרי זה משובח. הוא מזכיר גם שבספר רשועת חוכמו, לבעל מסגרת השולחן, הוא כתוב שלא יסתכל בבריאות, שעד לא יסתכל אדם בבריאות מאוד, כי ממשיכים רוח תומה שחופף עליו. הוא מביא את הספר הזכירה שכתב יזהר מסתכל בעבודה זרה כי תפילתו אינה מקובלת הרבה מיום וכן יזהר מכל דבר תמת. ממשיך ומספר פה הרב גנות שבבית הכנסת חניכי הישיבות חפץ חיים באלעד יש לי פעם איזה קול מוזר בתור רבדני. לאלה שלא רגילים לקול הזה, מסתכלים אחורה, רואים את אותו מכשיר כחול, שהורג זבובים ומעופפים שונים שהחליטו לבקר בסנדרש. אז שאלה אם ראוי להרוג זבובים משרצים כאלה בעוד את הכנסת. אז רבי יהודה החוסיד כותב בספר חסידים, שניים היו, אחד לא רוצה לשרוף קצת זבובים, אמר לו, חברו, אל תהי צדיק הרבה. מותם לשרוף אותם כדי שלא יפלו במאכל ומשתה ויבלהם ויחטא. לכך נאמר, אל תהי צדיק הרבה. היבט, פשוט, של היבט פוסק שאין איסור לצער או להרוג בעלי חיים קטנים שאינם בני ולוחם. והרבי מדינוב, בעל הבני סוחו, כותב בספר דרך פקודך או שעד רבה. מי שהורג אותם מקיים את האיסור של הסרצח, העיבוד, שמירה לעולם מהרציחה, שכשהוא מסלק, מזיקים לעולם, הוא מסלק רציחה מעולם. הרב גורד מספר על עצמו שאחרי שהוא התחתן, אגר בשמונת נווה שענן, בחיפה, הייתה שם אישה מבוגרת שהייתה מאכילה בכל ערב את כל החתולים של השכונה, באוכל, לא סתם אוכל, באוכל משובח. זאת אומרת, הייתה תופעה מרתקת, חצי שעה, שעה לפני הזמן הקבוע, הייתה מאכילה, לפני הזמן שהייתה מאכילה, אפילו החתולים מתקבץ לאט לאט עוד חתול ועוד חתול. כשהגיע הזמן של האכלה, אז הוא היה מלא בחתולים. תאמינו, הוא לא אומר הפגנות, יש יהודים לא מעטים שגדלים חתול בבית. והנה, לשולחן הוגשה ארוחה חלבית טעימה, חתול אוהב מאכלי חלב, התקרב, נגס מהמאכל הטעים. מה לעשות עם המאכל? אז הגמורה באורייס אומרת שאחד הדברים שמשקחים את הלימוד זה מי שאוכל מאכל שאכל חתול או עכבר. וזה הוזכר להלוכה בכיווי אגר, שקיצו שכונורוך, בעירי תפקפחה, ארוך השולחון ועוד ספרה לך. תורכה נפלאה ומעניין, כתובה בדבר רבי יהודה החוסיד בספר חסידים. שאחד שאל מה לעשות עם לחם שהעכבר נגס ממנו. אמר לו, למה לא תאכל? אז הוא אמר לו, אני מפחד שאני אשכח את הלימוד, ואני עכשיו רעב מצד שני. אז הוא אמר לו, אתה לא חייב עד שישב בעשרה מנבם. ואני רואה שאתה לא עוסק בתורה, אתה פנוי, היית יכול לעסוק בתורה, וכל יום אתה בטא מדברי תורה, הולך עם ימי הארץ, שמה דברים בטלים. אתה בא לך, אומר, שלא היית ניזם דברים שקחים, כדי שהיית שוכח דברים בטלים, שאתה עוסק בהם. שיהו מביא את החופה של יהו, שגוז בגמור ושאכל ממאכל שאכל כלב ושתייך תלמודו. אבל דבחי צדק כותב שעד רבה. דברי הגמור בהורה הסנאה שלא לאכול דווקא מאכל שאכל חתול או עכבר, אבל לא כלב. ובספר שולחן חי הוא סר לאכול גם ממאכל שאכל ממנו כלב. ואנחנו ממשיכים עם פינת החינוך. מסתירים ומסבירים, מאמר 11 בסדרה המיוחדת של הרב פנחס ברייר. אנו חיים, אומר הרב ברייר, בעולם שבו לא הכל זורם לפי התוכניות, יש בו עולם שמסדר כל אחד החיים שלו, הצלחות, כישלונות, חוויות, אכזבות. כהורים הוא אומר, אנחנו רוצים רק בטובת ילדינו, היינו רוצים לרפד להם את החיים שתמיד יצליחו, ירוויחו. ועוד ועוד. השאלה היא, בתקופה שהילדים... שהילדים עדיין תחת חסותנו בלי עול ודאגה, כמה אנחנו צריכים לשתף אותם בקשיים בהתמודדות היומיות שלנו. איש יגיד צריך לתת להם שנים של שלווה ושקט לילדים, שלא ידעו צער ומחור, דעה לצער ושייטר. שדר לילדים שהכל בסדר. מנגד יהיו הורים שישתפו את הילדים הגדולים בקשיים, יסבור שכדי שקוראים מזכורת, כעת אחד הורים לוחש טוב, דרשו התחשבות במצב הכספי, או לחלפון עזרה במציאה בעול. שלחו את הילדים לשלם חשבונות חשמל, להפקיד כסף בבנק מתוך גישה, שטוב שיחושו קצת מים החיים, שיבינו שעל חיים וחשמל משלמים, שהבנק לא מחלה כסף, בעיקר בולע כסף. ברור שאין הכוונה לשיתוף הילדים בנושאים בכל העומק, כמו פירוט סכום החובות ורשמת הגמחים. מדברו על רמת העיקרון, האם עדיף לדאוג לילד עבירת חיים שלווים תוקנים, דבר שיוסיף לו שלווה ושמחה, וגם נתין את המצברים לחיים בהמשך. או יש צד לומר שילד כזה חי בבועה, בדמיון, שהוא נחת לתוך ים החיים, הוא יגיע כשכולו בוסר ולא בושל. הוא ממשיך לפרד את שתי הגישות. הוא מספר שתאר לו איזה אברך שכל ימיו חי על מגע של כסף. איך בקנייה הראשונה שערך, מילא עגלה בכל טוב, בלי הבנה שזה עולה. וכך סיים את הסכום שקיבל מההורים להתחלת החיים, מה בהלם, פתאום קלט שהחיים עולים כסף.
ואז הוא כבר נכנס לחרדה, מאיפה הוא יהיה לו, איך הוא ירוויח, וכו' וכו'. דבר שלא קורה עם השותף לפני זה, להחלטות של ההורים שלו על קיצוצים או צמצומים. כל התמודדות מחשלת, כל התנסות במצב לא נעים, בונת הכוח למקרה הבא. הוא מביא פה נקודה נוספת, לעולם לא נדע בבירור מה הילדים כן יודעים, מה הם קלטו ומה הם הבינו. יש הורים שבשתתיות לא ישתפו את הילדים, אבל לא יודעים שהילדים בנו לעצמם מחצאי שיחות שקלטו, ומניתוח התנהגות, אור השלמה על מה שקורה. ויותר מזה, הם יכולים להסתובב בתחושה שהמצב גרוע הרבה יותר, עובדה שהורים לא רוצים שידעו. מי יודע מה המחלה המסתורית של האמא, שדואגים לה לאחרונה כל כך. הילדים האלו חיים בחרדה עמוקה יותר, מהילד שכן קיבל מידע חלקי על מה שתתארס. וכעת הוא אומר, הרב אברהם יחזור לחדד את הגישה ההפוכה, יוסיף דעת יוסיף מחוב. ילדים ילדים צריך להניק להם ילדות חלקה, נטולה דאגות. טענה מרכזית כאן, ככה זה לא הטענה הפוכה, זה לא הגישה ההפוכה, זה אותו גישה. הטענה המרכזית שלילד אין כלים ויכולת לקבל דברים בפורציה נכונה, ולכן כל קושי או התמודדות שהוא שותף בהם, כל באופן חלקי, יקבלו פרשנות על פי הראייה שלו. כל קושי בפרנסה יתקבלת לו כפשיטת רגל עד כדי הזדקקות לארגוני צדקה. כל חולשה או אחת בדיקות יתפרש נהיית לו כמחלה חסוכת מרפא, לכן עדיף לא לומר. מה שילדים קולטים, עדיף שהם יראו, מספיק מה שהם קולטים בעצמם, ועדיף שהם יראו בהורים אנשים חזקים. ידידם, כשהילד משלם חשבון חשמל וטלפון, אז הוא מרגיש בכל כוס מים ובכל הפעלה של טייפ, או שהכסף נגמר. אז הוא גם מפתח שאיפה לחיים של עושר וכבוד, דבר שאנחנו בטח לא רוצים, אז מה המסקנה? האמת היא שהדרך המכונה היא כנראה בנקודה כלשהי באמצע, עכשיו חשוב לשתף, אבל עד גבול מסוים. שהחבל הדק הוא בנקודה שבה הילד יודע מה קורה, אבל זה לא הופך להתמודדות שלו, וכל הרום יעשה בדעת. עוד נושא הוא מביא פה, הורים רבים שואלים, עד כמה אנחנו צריכים לשתף את הילדים בהסברים אחר הדרישות שלנו? מה בעצם לענות לילדים ששואלים למה? אז אין תשובה אחת משמעית, יש הבדל בין ילדים קטנים, שמטבע דברים אפשר להסביר להם, לבין המתבגרים שכן מסוגלים להבין. יש גם תחומים שאין בעיה להסביר, יש כאלה שנחמד דקויות אין להם וגם למתגבר כלים להבין. שונה מבית משפט, שהשופט מנמק בדרך כלל את ההחלטה, בבית אנחנו יכולים במקרים, אם גם צריך לדלג על השלב הזה. במקרים רבים קשה עד בלתי אפשרי להסביר לילדים בכל השיקולים, לכן יש לגיטימות לומר, ככה החלטנו. באופן כללי, מה שאפשר להסביר, ננסה להסביר, למה לא? אבל לא, שום תנאים. הדברים צריכים להתבצע בכל מקרה, גם אם ההסבר לא יתקבל לדעת. אנחנו רק מסבירים כדי לא ליצור אנטי. יש כמה מקומות לזה שלא תמיד צריך להקדים הסבר לדרישה. נביא אחד מהם, יעקב אבינו. מצווה את יוסף, יקבור אותו בארץ כנען, ומחייב אותו בשבועה. אפילו שהוא יודע שיוסף לא מבין למה אמא שלו נקברה בדרך, רחל אמנו. אחרי כמה זמן הוא נקרא עוד פעם, ואז מגיע ההסבר. ואני רואה מפדן מת עליי רחל. אנחנו נמדנו שקודם מצייתים, ורק אחרי זה מסברים. הוא מביא דוגמה. הדיון עם הילד למה לנסוע או לא לנסוע למקום מסוים. והילד, הוא אומר, יהיו הרבה יותר נימוקים למה כן לקבל את הדרישה שלה. והשלנו יהיו נימוקים להחלטה שלנו. אבל כל הנימוקים שלו יחד לא שווים כקליפת השום, לעומת הערך שאנחנו מחקדים עליו. הילד יהיה מוכן להשקיע הרבה זמן בביקוחים, שכנועים, מעבר לזמן וליכולת שלנו. אז לכן חשוב, אומר רב ברייר, ובפרט בדורנו, ללמד ילדים לבצע גם בלי הסברים. וזה מעניק להם בסיס יציב וחוסן נפשי. כל זה מסיים הרב ברייר בתנאי כפול, ששמענו מה הילד רוצה, למה הוא חושב שמגיע לו. ילד שמרגיש שאפילו לא מוכנים להשקיע זמן כדי לשמוע אותו, מרגיש שסותנו לטפץ, עזור מהירות וכז. לכן נקשיב, ניתן לילד להתבטא, נשקול את הדברים, ועד כשנודיע לו על החלטה שלנו, בלי פירוט הנימוקים, גם תהיה החלטה שלילית, הילד יחוש שקיבלנו אותו והתחשבנו בו. בכל זאת, כנראה בסיבות אחרות, הפעם סירב. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם סגולות וישועות,
סגונה נוראה לישועה ממורן פסק הדור הגון רמוש שטרנבוך שליטה. במספר 40 יום הוא אומר, יש סוד גדול, בכתבי הרזן מבאר שאם אדם שומר את הפה ושותק 40 יום זוכה למעין רוח הקודש. מי שיש לו חד וחלילה צרה בפרנסה, בשידוכים, אז הוא מביא שקיבלנו סוד 40 יום, שיכנס 40 יום רצוני בית הכנסת יום יום, ויאמר ספר אחד מתוך 5 ספרי התהילים. הוא מציין פה שקל לקיים את זה בספר רביעי בתהילים, שזה פרקים צד יקד קוף זין. הוא מגניב ואומר לפני התפילה על מה שהוא מבקש, מנהדל לתזדקה אפילו פרוטה, כשגומר את התהילים יגיד אותם את הבקשה, ויוסיף שבלי נדר, שיושע לו, אז שבורך הוא יאמר, את כל נשמת כל חי. סיפרו הרבה אנשים שנושו על ידי זה, ואז אולי באופן שכניסתו לבית הכנסת, כשבא להתפלל, תהיה אך ורק להתפלל לדבר הזה. לפני שהוא אמר תהילים, ייתן הוא יתנדב בפיו לתזדקה, אחרי שהוא אמר את התהילים, התחייב בלי נדר לומר נשמת לי כשיבשע. הוא אומר, אפילו שפעמים רבות יש תולד בסגולות שקיבלנו מקדמונים, זה כשהמצב רק בגדר פסק בשמיים, שהמקור שלו, ראשון ובם כיפור, ואז בתחינות וכל שכן מבחיות ובטלים את הפסק, זה נהפך לטובה, וגם הוא יצרף לזה מסגולות המקובלים. אבל לפעמים הוא אומר, זה בגדר גזירה ממרומים, וזה קשה מאוד לבטל. צריך אז להפך את מעשיו, לעשות כאיש אחר. וזה כוונת הפייטן בעשרה דורגי מלכוס, שביקשו תנה לנו 3 ימים שנדע אם נגזר הדבר ממרומים. כשנפטרה הבת של הגון בצעירותה סמוך ליום החופה, הגון אמר שזה גזרה. כמו שכתוב בפסוק, ויש נשפו ולא מישפו. הוא מפרש שלפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח צעירים פתאום או אחרי מחלות קשות להוכיח שאדם לא בטוח בחיים שלו, אפילו הוא צעיר. ובכל עת יהיו בגדיו לבנים וקורבנות ציבור, ודברים האלו הם מסתמים ונסתרים. והעיקר בעת צרה, רחמנא ליצלן, נתפלל אבא שבשמיים ישפוך לפניו שיחו וצרתו, והוא ברחמיו גוזר ומבטל. אנחנו משכים דף רעים בהלוך, אנחנו חוזרים בשעה טובה בסימן תוף מ"א, סעיף בייס. האם בפיקוח מומני בין ישראל לגוי, דנים לפי חוקי התורה, לפי חוקי הגויים? אז חז"ל אמרו, ישראל וגוי שבאו לדין, אם אתה יכול לזכות בני ישראל, זכהו, ואמור לו כך דינינו, בני גויים, זכהו, ואמור לו כך דינכם. יש מאחורינים שסובר שבכל עסק ממוני, שישראל אמור לזכות רק בממון, בממון רק לפי חוקי הגויים, אז הוא זוכה במעילה, ואפילו שלא בפני בגבי. אבל מדברי האחרונים נראה, שהממון לא נקנה מאליו לישראל, שהוא שייך לו על פי דיני התורה, אפילו ההלכה הזאת שיש לישראל, לפי חוקי הגויים, אמורה רק אחרי פסק בית דין. הפוסקים נחלקו בדין, בנוגע לדיני הסמכתה, כגון הקנאה שאין בה גמירות דעת, במידה נדרשת ולא חלה, האם הם אמורים גם ביחס לגוי או רק ביחס לישראל. לדעת רוב האחרונים הסוברים שזה הסמכתה, הסוברים שסליחה, שדיני הסמכתה אמורים גם ביחס לגוי, הם סוברים שבנוגע לישראל שיקנה לגוי, וגם בנוגע לגוי שיקנה לישראל. ומעטם אמור שכיוון שאין בה קנאה גמירות דעת, במידה נדרשת היא לא חלה. אבל יש אומרים שבגוי שמקנה לישראל, אז הקנאה חלה בגלל שלפי חוקי הגויים אין הבדל בין הקנאה הרגילה והקנאה שלפי דיני התורה מוגדרת כאסמכתה. ולדייתום, בכל אופן שלפי חוקי הגויים שאף לא יחבט לישראל, אז זוכה בו הישראל גם כשלפי חוקי התורה הוא לא זוכה בו. ובבייזין לכל הדור צריך לזכות את הישראל. ישראל שילבה כסף לגוי, והגוי נתן לו חמץ כמשכון, והישראל עשה בו קניין, אסור להחזיק את זה בפסח, לא ברשותו. ואם הוא כן יחזיק את זה ברשותו, אז הדין הוא ככה, אם הגוי אמר לישראל בזמן נתינת המשכון שאם הוא לא יפרט ההלוואה במועד, אז המשכון יהיה קנוי לו מעכשיו, דהיינו בזמן נתינתו. אז כשמועד הפירעון היה לפני פסח, אז החמץ אסור בהנאה, אם המועד הפירעון אחרי פסח, אז הוא ימחל לגוי את ההלוואה בסמוך למועד הפירעון, ואם הגוי לא יפרט הלוואה במועד, אז הוא יקנה את החמץ למפר בשעת ההלוואה, ונמצא שהוא יחזיק ברשותו חמץ. אם הגוי לא אמר מעכשיו, לכן שיש להקל בדיעבד גם כשמועד הפירעון היה לפני פסח. אבל גם באופנים שבהם החמץ נוטל אחר הפסח, אם הוא קיבל עליו אחריות לשמור, לפעמים החמץ יהיה אסור. עד כאן עניין דפעמים בהלוכה שנלמד היום. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול. מי שמתחייב התחייבות ממונית או מקנה לחבר חפץ בתנאי מסוים, לפעמים ההתחייבות לא חלה בגלל שאין בה את הגמור הוסדס שנדרשת לחלות של ההתחייבות או הקניין. התחייבות כזאת או קניין כזה מכונים אסמכתה. מי שמקנה חפץ לחבר באופן שבדרך כלל נחשב כאסמכתה, ומסר את החפץ להיות חברו, לדעת השכנוע הוא קניין חל ולדעת הרמו הקניין לא חל. כשמוכרים מטלטלין לגואל, יש אומרים שקניין כסף מועיל וקניין משיכה לא מועיל. יש אומרים שגם קניין משיכה מועיל. לדעת רוב הפוסקים, קניין כסף לא מועיל וקניין משיכה מועיל. ולקראת סיום רבותי, חפצים בחיים חפץ חיים יומי. איך ידוע בחורים באחד דין את מי החפץ חיים מעריך ומי לא? אנחנו נוחזים בכלל א' מלכות לשנורה בסעיף ח' שהחפץ חיים כותב שהאיסור של השנורה, גם אם הוא מספר את זה בפיו ממש, גם אם הוא כותב, גם אם הוא רומז, ואם בבור בסוף הם נדון בעניין הזה, מה הדין שסיפור לשנורה על ידי שתיקה? כגון שפלוני שואל אותו, האם זה נכון שרובן נתפס בגניבה? או שהוא שואל על פלוני אם הוא אכזר או טיפש וכו'. והשואל יודע שזה שהוא שואל אותו יודע את התשובה. אם הוא ישתוק שתיקה כהודעה, האם זה נחשב לשנורה ברמז? אז יש שכתבו, הגרשך לאפיר בקובץ, לא אפיר, בקובץ כל התורה, שברכות רכילות, עוד חיים כותב בפירוש שמותר לשקר, כדי שלא יובן מה שתיקה דבר החילוק על השני. בני השלום. אז רואים ששתיקה נחשבת כדיבור. והוא הוסיף, הוא כתב שפה שהחפץ חיים לא כתב את זה גם בלכות השמר, אולי צריך לחלק, שזה שייך רק ברכילות. שהעיקר שבחילות זה דברים שגורים כפיידה ותרום די בני אדם, ולכן נדגיש הרבות חיים מפני השלום. אבל בלשנור שהוא איסור, שסיפור גנות על השני, אז מי אמר שותר לשקר על זה עבור זה? דן בארוכה, למה שנשאר צורך שום. אותו דבר לספר לשנור מביא להוציא גנות מפי, למשל שהוא משבח את פלוני על דברים מסוימים, ונמנע לשבח אותו על עניין אחר, שהשומע מצפה לשמע ממנו דברי שבח באותו נושא שהוא נמנע. וזה יוצא גנאי מתוך הדיבור שלו. אותו דבר הוא משבח קבוצה של אנשים שמזכיר את השמות של כולם, אבל הוא מדלג אל אחד מהם. אז הוא מביא שם שמוכח מדבר החפץ חיים לכמון, שאם משבח פלוני, וניכר מתוך דבריו שהוא חסר בשאר המעלות, אז זה אסור. רק שלא נתברר, הוא אומר, האם זה לשנור או אבק לשנור. והוא מסיים שבספר מגד גיבו סוילם של הרב שורקין, אז הוא כתב שבישיבת רדין ידעו כל הבחורים את מי עורך ואת מי לא. זה שם שבחת האחד ולא את השני. הוא כתב שזה חידוש, ומסתבר שהרב חיים ראה בהנהגה הזאת מהבחורים, תולד את זה צורך. אפשר להביא משם ראייה, בפרט שלא יודעים בדיוק את כל הפרטים. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. היום זה היורצייט של הצמח צדיק מוויז'ניץ, הרב קודש רבי מנחם מנדל מקוסוב. אז בספר של הצמח צדיק הוא כותב, בבשור יחזה אלוקה, שהאדם צריך לתן לליבו איך הוא רודף אחר תעבוד בשמיות של עולם הזה, קל וחומר. אלו חומר שחייב אדם לרדוף להשיג חיים נצחיים. וזה מבשרי שזה התאבות הגשמיות. זה אלוקיי, איך להתאבות לעבודת השם. אם כן רבותיי, כמה שאנחנו משקיעים בענות העולם הזה, נשתדל להתאמץ ולהשקיע עוד יותר ברוכניות, בחיים הנצחיים של העולם הבא. הבא לתאר מסיים בידו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, מרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, וכל טוב סלע.